בוקר טוב. ספר שמות. אנחנו נבחנים בעצם בפרשה שלנו, בפרשת שמות, בשני סוגים של שליחים. יש שליחים שהקדוש ברוך הוא שולח, בראשם משה רבינו, ראש וראשון. גם את אהרון הקדוש ברוך הוא שולח בפרשה שלנו, לך לקראת משה. יש שליחים שמבינים מעצמם שיש להם תפקיד להיות שליחים. הפרשה שלנו בעיקר שליחות. ראשונות המילדות לא שלחו אותם. הן משלחות מעצמם לבצע את המטלה שהן מרגישות שהן חייבות לבצע. השליחה הבאה שעושה את זה מעצמה היא בת פרעה. לא שלחו אותה לשום משימה, אבל היא מעצמה מגיעה לשליחות שלה. ובשליחות הזאת של בת פרעה, הפסוק אומר כך, פסוק ה' בפרק ב', ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור, ונערותיה הולכות על יד היאור, ותראה את התיבה בתוך הסוף, ותשלח את אמתה ותיקחיה. ותפתח ותראה את הילד, והנה נער בוכה, ותחמול עליו, הכל מעצמה. רש"י אומר שני פירושים ל"ותשלח את אמתה ותיקחיה". את אמתה, אומר רש"י, את שפחתה. ורבותינו דרשו, למה אגב רש"י מביא ורבותינו דרשו אחרי שהוא אמר את הפשט הפשוט, מה חסר? כנראה שלא ראינו את המטה במובן הזה, היה צריך להיות כתוב את שפחתה. ורבותינו דרשו לשון יד, ותשלח את המטה לשון יד. רש"י מעיר מיד, אבל לפי דקדוק לשון הקודש, היה לו להינקד המטה מם דגושה, אם זה לשון יד. ולנקוד, בלי בגש במים. אבל הוא מסביר את דרשת רבותינו. והם דרשו את אמתה, את ידה. ומשתרבבה אמתה אמות הרבה. פוש, יפה מאוד. לא יכול להיות שאת אמתה היא שלחה ותיקחהו, אלא משתרבבה אמתה אמות הרבה. המציב בעמק דבר, אומר פה דבר שנראה כאילו וורט, ואני חושב שכל תורת השליחים שצריכים להישלח מעצמם לא כי שלחו אותם נמצאת בוורט הזה של הנציב. הנציב אומר ותשלח את אמתה. אם היו רוצים להגיד רק את ידה היו אומרים אין קדושה, ואם היו רוצים להגיד רק שפחתה היו אומרים שפחתה. למה זה כתוב כך בצורה שנותנת את שני הפירושים האלה? בת פרעה הולכת, נציב אומר את זה בקיצור, אני מנסה להבין אותו. בת פרעה הולכת על יד היאור. בת פרעה היא לא בחורה מצרית שהולכת לטיול, היא בת פרעה. נערותיה שהולכות לידה זה כל השב"כ המצרי, זה כל הנערות וכל המשרתות. אם פרעו הוא מלך בית העבדים, זאת אומרת העבד הכי גדול בבית העבדים, הרי שבת פרעו היא נסיכת בית העבדים. בת פרעו, כמה משרתות הולכות איתה? היא מגיעה ומחליטה שהיא רוצה לקחת את התיבה. מה, היא לא מפחדת? איפה הדוגמה האישית? קבעו שכל הבן הילוד היאור התשליחו. היא לא יודעת מה קורה במצרים. מה, הוציאו אותה עכשיו היאור מלא מן הסתם בילדים שהושלכו לא עליהם. היא הולכת, מוציאה ילד יהודי עברי לעיני כל, איך היא עושה את זה? אומר הנציב, כדי לעשות את זה, היא הייתה קודם כל צריכה לשלוח את עמתה. הפירוש, היא הולכת ליאור לבנות. עדיין נשארת איתה העוברת הצמודה, המשרתת הכי חשובה. ואז היא פונה אליה ואומרת לה, תלכי מפה. היא שולחת את עמתה, לא להביא את הטבעה, היא שולחת ממנה את עמתה. היא שולחת אותה באיזושהי המטלעה. שמה נפל משהו, שמה צריך להביא משהו. כשהיא שולחת את עמתה ממנה, אתם יודעים מה בעצם קורה לה? היא משתחררת בעצמה ממצרים. היא יוצאת מתפיסת האדונים והמשרתים הבזויה. היא לרגע משתחררת, היא עוברת את אנוכי השם אלוקיך. וכשהיא שולחת את עמתה ממנה, היא שולחת את עמתה את ידה, והיד הזאת משתרבבת לעמות הרבה, כי כשאתה קבעת לעצמך שאתה תגיע ליעד הזה, שום דבר לא יעצור את זה. ואז משתרבבה עמתה עמות הרבה הרבה, עד שהיא הגיעה אל התיבה ולקחה את הילד הזה וראתה אותו מעיני נער וכן. מי שמעמיק קצת בדברי הנציב זה פילאי פלור. הנציב מתאר בעצם עולם שאין שום סיכוי לתקן אותו. ובת פרעה, הנציגה הכי אותנטית של העולם המושחת הזה, כשהיא מצליחה לשלח את עמתה, היא מצליחה לשלוח את עמתה, ועמתה נעשית עמות הרבה, עד שהיא לוקחת את התיבה ומצליחה לראות שם את מה שאי אפשר לראות בעולם המציא. איזה מצרי ראה נער בוכה בתיבה? זה לא נער בוכה, זה תת אדם שמושלח ליאור כדי לעזור בפתרון הסופי של הבעיה בעולם. איך פתאום הבת של הדיקטטור המצרי הזה רואה נער בוכה וקוראת לו ילד מילדי העברים? מה קרה לה? היא שלחה את המטה, שלחה את המטה, ואז שום דבר לא עצר את הכוח שלה לשלוח את המטה ולראות את משה רבים. נדמה לי שמשליחים מהסוג הזה, שזה קודם כל משליחים שמשלחים כי הם עצמם חשים שהם חייבים לעשות את הפעולה. מה שיוצר אותם בדרך כלל בשליחות זה חוסר האמונה שאפשר לעשות את המעבר. איך אפשר להגיע לטבע? איך אפשר להגיע לשם? זה כל כך רחוק. איך יש סיכוי שאני אעשה את זה? אני גדלתי את פרעה בעולם שאני חי בו. בת פרעה כמו המילדות, עם הרבס של השליחים שקודם כל חשים בעצמם את חובת השליחות. כשהם חשים אותה, הקדוש ברוך הוא כבר עושה את הסייעתא דשמיא, שהעמה נעשית עמות הרבה, והייעוד מצליח להתממש. בוקר טוב. שבת שמות. זה מסע קצר, מסע קצר עם שלוש נקודות ציון ביחד עם הנציב בפרשה. תחילתה של הפרשה עוד לפני שקם המלך החדש של מצרים. אם אנחנו חושבים שה אנטישמיות התחילה כשהמלך החדש קם על מצרים, זה נכון, אבל הסיבה התחילה בפסוקים של ישמעאל. מה הרע במה שכתוב ישמעאל? שמות בני ישראל הבאים מצרים, ראובן, שמעון, זה לא סיבות למה שהוא רע, זה הכל טוב, נכון? היי כל נפש יוצא ערך יעקב שירים נפש, יוסף היה במצרים, עומד בצדקו רשי, נכון? הכל בסדר? היה מות יוסף בכל איכה וכל הדור, הוא הכל בסדר. בני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותה. הם ודאי לא אשמים, הם צדיקים, והקדוש ברוך הוא עושה להם ניסים, ואישה יולדת שישה בקרס אחד, נכון? הכל בסדר. היה קומה לחדש של מצרים, תחתה. כדאי לראות את הנציב בפנים על הפסוק השביעי, בני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד. היא מתאר את השלבים, איך האנשים שבאו להיות יעילים בגטו בגושן, מפסיקים בכלל לאט לאט להרגיש רע במצרים. איך הופכת מצרים להיות מקום טוב, בהערכה ובדברים נפלאים הוא מתאר איך לאט לאט הם לא מסתפקים בחומות של הגטו, משום שביקשו בהתחלה לצאת מרצון יעקב אביהם שישבו דווקא בארץ גושן כדי שיהיו בדד ונבדל ממצרים, כמו שכתב בפרשת ויגש. אבל הם לא רצו כך, ובהתחלה אומר הנציב זה בצדקות, פשוט אם משתלבים במצרים, זאת אמנציפציה אבל עם מוכניות, למה לא? ואחר כך עוד היו שפסקו למול מזה הטעם שאמרו נהיה כמצרים, כי אחר שקבעו דירתם בקרבה מצאו טוב להם להשתוות למצרים. ואחר כך המשיכו והמשיכו, ואז הוא מסיים הנציב מהעולם שלו. בוא נחשוב על הדברים האלה, אם הם היו רק נשמעים בשנים שהנציב כותב אותם, ולא היינו צריכים לחכות כמה שנים אחר כך לאש. וכבר בערנו אשר הסיבה שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, מפני שאין אנו רוצים להיות כגירים ונבדלים מן האומות, אלא פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד. עד כאן תחנה א' במסע. אז לא להתחיל את האנטישמיות בויקום מלך חדש על מצרים, זו טעות. להתחיל אותה בבני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד. אפשר היום לקרוא לזה וישתלבו וינהלו ויפסיקו להרגיש גירים וירגישו תושבים. ואז, ודאי שבשלב מסוים הם מביאים את שנאת המצרים עליהם. ממש מתאר את זה, שכל מקום שהיה פנוי מצאו ישראל לקנות ולדור, התיישבו שם, הם משתלטים לאט לאט על הכלכלה ועל הבנקאות. מה אפשר לעשות? ברוך השם, יש גם כמה גויים כדי שיהיה טמבל שיקנה, והם מאורגנים. קצת חשיבה על זה. תוריונים דנים בדבר מעניין מאוד. אם מלא הייתה מלחמת העולם השנייה מגיעה, יש דיון שדנים היום סוציולוגים והיסטוריונים שמאוד חשוב, תוך כמה זמן היו היהודים משתלטים על כל אירופה מבחינה כלכלית. מדברים על תקופות קצרות מאוד. השתלטות מוחלטת על אירופה. מה, לא הגיוני שאני אפסיק את זה, אני רוצה לעצור את זה, למה לא? כאירופאי. המרחק בין המצב הכלכלי שהיהודים היו בו ממש היום מלחמת העולם, בהשתלטות גמורה. זו. עד כאן תחנה א', ואז מגיעה תחנה ב', כשברוך הוא קורא למשה, יש עוד המון תחנות, כדאי ללכת עם הנציב בפרשה, אבל במסע שלנו תחנות קצרות. הקדוש ברוך הוא בא עם משה ואומר לו ללכת ולדבר עם עם ישראל. ומשה אומר, ויען משה ויאמר, והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, כי יאמרו לא נראה אליך השם. אומר אליו השם, מה זה בידיך בכתיב ובקרי? נכון? מה זה? מי זה? היאמר מטה. היאמר ישליכהו ארצה וישליכהו ארצה ויהיה נחש וינוס משה מפניו. היאמר השם אל משה, שלח ידך ואחוז בזנבו וישלח ידו ויחד בזבו ויהיה מטה בכפו, למען יאמינו כי נראה אליך השם אלוקי אבותיו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. מסע תחנה ב', שואל הנציב פה, הוא מעריך בזה במכתב ארוך שכדאי לראות אותו. מה זה האוקוס פוקוס הזה? משה רבינו אומר, והם לא יאמינו לי. אז הוא אומר לו, הנחש צריך היה פרק מטה, והמטה נחש, ועכשיו הם יאמינו. אז זו הייתה הבעיה של עם ישראל. מה, הם לא יאמינו שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות? מה שאחרי זה להבדיל, להבדיל החרטומים, הם לא לעשות. וזה יהיה הפתרון, טיפול שורש. הם לא יאמינו לי. אז תזרוק את המטה, זה יהיה נחש, עכשיו הנחש יהיה מטה, עכשיו תוכל לדבר. עכשיו הם יאמינו שנראה אליך השם יוצא אבותו. מה קרה? חוץ מזה אומר הנציב, למה שלא יאמינו? מה, יהודים לא רוצים להיגאל? מה, הם לא יודעים שבסוף יהיה פקוד פקד אותי? עובדה שכשהוא הולך וקורא להם, אז הם אומרים את הסימן הזה אנחנו יודעים. אומר הנציב, לא הבנו בכלל את הסיפור. בא משה רבינו ואומר לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, בטח שהם יאמינו שתהיה גאולה. אם תשלח את אהרון הזקן, אם תשלח יהודי צדיק, יהודי שגדל בשטיבל במצרים, שנראה כמו שצריך, נו, הם יאמינו שהגאולה יכולה להיות דרכו. אבל אני באתי ממדיין, אני נראה מסכיל כזה. אני בכלל לא גדלתי בשטיבל שם. הם לא יאמינו לי כי נראה אליך השם. נציב, לא יכול להיות שהגאולה תבוא דרך אחד כמוך. מה שייך גאולה דרכך? אתה קשור פה בכלל העסק? הם לא יאמינו לי כי נראה אליך השם. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, מה זה בידיך? מזה שבידיך אני אסביר לך איך נראה אליך השם, וזה תסביר לך. אני אומר מטה, מטה זאת ההנהגה. אני אומר, השליחהו ארצה, וישליחהו ארצה ויהי לנחש, וינס משה מפניו. אומר הנציב, עד כאן אין שום נס שצריך להתפעל ממנו. היום היה השם אל משה, שלח ידך ואחוז בזנבו. עכשיו מגיע הנציב המפורסם. וישלח ידו ויחזק פה. נו, עכשיו זה הופך להיות מטה, נכון? אז זה היה צריך להיות, אם הוא אוחז בזנבו של הנחש, ועכשיו זה הופך להיות מנחש למטה, אז את איזה צד של המטה הוא צריך להחזיק עכשיו? בצד התחתון. וישלח ידו ויחזק בו, אבל ויהי למטה בכפו. הנס הוא אומר שהצד התחתון הפך להיות הצד העליון. יודעים מה זה ויהי למטה בכפו? זה כמו המקלות עם הגולות של הרבית, עם הזהב. ויהי למטה בכפו. הוא תופס את הנחש, הנחש נהיה מטה ומתאפק. ויאמר השם אל משה, שלח ידך ואחוז בזנבו, וישלח ידו ויחד בגבו, ויהי למטה בכפו, למען יאמינו כי נראה אליך השם. שידעו שאת הגאולה יכול הקדוש ברוך הוא לקחת מישהו שנראה זנב של נחש ולהפוך אותו לראש של מטה. אם זה לא נראה להם כל כך, אז לא נראה להם. ובמכתב ארוך ארוך כותב הנציב, וגם היום, מי שרוצים להמשיך להשתרש ועוצפים את עצמם בכל מיני נימוקים רוחניים, אומרים שלא יכול להיות שהגאולה תבוא דרך מי שנראים זנבות של נחשים. איך היא תבוא? אלא על ידי חכמי בית המדרש וכו'. נציב עלי ודה הקדוש ברוך הוא ולימד את משה שמה שלך נראה זנב של נחש יכול להיהפך להיות לראש המחש. בתחנה ג' ואחרונה במסע, הפסוק החותם, הנציב החותם, המילים האחרונות של הפרשה. ויאמר השם אל משה, אתה תראה אשר אעשה לפרעה. וביד חזקה ישלחם, וביד חזקה יגרשם מארצו. כמה פעמיים יד חזקה? הנציב. כי ביד חזקה בעל כורחו של פרעה, וביד חזקה על כורחם של ישראל כפירוש רש"י. אלא שרש"י יסביר מה זה על כורחם של ישראל ועל כורחו של פרעה. על כורחם של ישראל שלא יספיקו לעשות להם צידה. אבל הנשיא מבין את זה אחרת. ביד חזקה על כורחו של פרעה תהיה גאולה. למרות היהודים. תשמעו את הנציב. ביד חזקה על כורחו של פרעה, וביד חזקה על כורחם של ישראל, והוא כאשר יבואר להלן בפסוק ו', ביד חזקה זה הדבר. דהיינו, שדבר היה לישראל כי היו ממאמים לצאת לגמרי. לא רוצים לצאת, רוצים להישאר עם כל הטרגדיות. עם כל השעות, עם כל הבן הילוד היום, תשליחו. זה בעיירה הזאת, זה לא יהיה בעיירה הזאת. וזה תשובה על הטענה של מיעוט אמונת ישראל לצאת. הרי מה שואל משה? מאז באתי אל פרעה לדבר ושמחה הרה לעם הזה. מחמת זה שבמה שדבר השם גרם להם להרה, על זה השיר, מכל מקום, יצאו בחוזקה ביד חזקה. דהיינו, ביד חזקה של פרעה, וביד חזקה שיגרשה מארצו, היינו למתעתלים לצאת. הוא יבוא ויוצא. שלוש תחנות במסע שהנציב מדבר בו מהעולם שלנו, בפרשת תחילת הגלות והגאולה, תבוא בעזרת השם במהרה בימינו. תודה שלום.